רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, וקודם כל הודעה קצרה. בחודשים האחרונים, משפחת עושים פוליטיקה גדלה מאוד, אלפי מאזינים חדשים הצטרפו אלינו, אפילו עשרות אלפים, ולטובתם אנחנו נתחיל לעלות מחדש, פעם בחודש, את אחד מהפרקים היותר ישנים שלנו, שאנחנו אהבנו והם כנראה פספסו. זה לא יפגע בקצב העלאת הפרקים הנוכחי של עושים פוליטיקה פעמיים בחודש, אבל זה נועד לסייע למאזינים החדשים שלנו למצוא את דרכם בשלל הפרקים שכבר עשינו. אז עכשיו לפרק שלנו היום. כשאני הייתי בסוף כיתה א', ההורים שלי בישרו לי בחגיגיות שאנחנו עוברים דירה, רק 12 שעות טיסה מהבית שלנו בשכונת רמת דניה בירושלים, לאטלנטה ג'ורג'יה שבארצות הברית. אבא שלי היה שם הקונסול הכללי, ואת כיתה ב' כבר עשיתי שם בבית ספר יהודי. החוויה לילדה ישראלית שורשית כמוני הייתה משונה למדי. הבית ספר היה הרבה יותר דתי ממה שאני הכרתי מבית הספר הממלכתי אגרון בירושלים, למדנו להתפלל, לברך על המזון, מצוות וכדומה, אבל בבוקר, כל בוקר, כל התלמידים בכיתה שלי היו נעמדים ונשבעים אמונים לדגל, מי שגדל בארצות הברית מכיר את החוויה הזאת, I pledge allegiance to the flag וכדומה, ורק אני הייתי נשארת לשבת כמי שהמדינה היחידה שבליבה היא כמובן מדינת ישראל. אז כבר אז כילדה הבנתי שעניין הזהויות של יהודי ארצות הברית הוא מורכב למדי, והיום אני אסגור מעגל קטן אישי ואצלו לתוך העניין הזה, ננסה להכיר קצת יותר את הקהילה המדהימה הזאת, המרכז היהודי השני בגודלו בעולם, ונשאל האם באמת יש משבר אקוטי בינינו לבינם, ואם זה בכלל צריך להטריד אותנו כישראלים. מי שאלווה את הפרק הוא יושב ראש הסוכנות היהודית, יצחק הרצוג, ארבעה דורות שפעלו מול נשיאים אמריקאים, הכירו 14 נשיאים לא פחות, למד בעצמו בארצות הברית, היה שר לענייני תפוצות ורשימת הסופרלטיבים עוד ארוכה, וגם נשוחח עם סיוון רב מאיר שנמצאת בימים אלה בשליחות של תנועת המזרחי בארצות הברית, וגם לה יש לא מעט תובנות מעניינות. פרסומת קצרה ומתחילים.
הפרק בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחים וראשי צוותים. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח. במשך שנים, ביטוח היה כאב ראש גדול עבור הלקוח, ובמיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. ניירת אינסופית, פוליסות מבלבלות, שלא נדבר על הגשת תביעה. Next Insurance עושה disruption עמוק בתחום הביטוח, עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. מהרכישה, דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. אין פלא שנקסט אינשורנס היא חברת הביטוח שצומחת בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות בארצות הברית. נקסט אינשורנס מגייסת לשורותיה מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטאק ופרונט-אנד טים-לידרס, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר, אבל גם לא מפחדים ללכת נגד הזרם ולעשות בחירות חכמות מתוך ניסיון ותבונה, ולא רק לפי ההייפ האחרון או הבאזוורד העדכני בתעשייה. בקרו ב-nextmakafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז שלום יצחק בוז'י הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית.
שלום דפנה.
אז אתה ככה תעזור לנו לצלול לנבחי הקהילה היהודית. אגב, קהילה ותיקה מאוד, יש לה שורשים כבר במאות ה-16 וה-17, אבל
נכון,
בוא נגיד
שהיא... נכון, כולל שלי... במהפכה במלחמת האזרחים האמריקאית, ובשטרות הראשונים של ממשלת ארצות הברית הריבונית, חתום עליהם שר האוצר הראשון, חיים סלומון.
יהודי למהדרין.
יהודי אפילו הדוק, שהיה דוגמה ומופת, ולומדים עליו בוודאי בהיסטוריה האמריקאית הרבה מאוד.
אבל הקהילה הזאת מקבלת תנופה רצינית, בוא נאמר, במאה ה-19, עליית האנטישמיות באירופה, אז גם ככה נוסדים הארגונים היהודים שאנחנו מכירים אותם עד היום בהעתקים שלהם למדינת ישראל, הדסה וכדומה, אבל אנחנו נעסוק באמת באיך שהיהדות הזו התעצבה בימינו אנו, המרכז היהודי הגדול בעולם, על כמה אנשים אנחנו מדברים היום בשנת, כשאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, מתקרבים לשנת 2020.
על פי הערכה של סרג'יו דה לה פרגולה, אנחנו מדברים על 5.8 מיליון יהודים בצפון אמריקה. על פי הערכה עדכנית שפרסם פרופסור לן סאקס, מאוניברסיטת ברנדייס, שגם הוא דמוגרף ידוע מאוד, והיועץ לתגלית דרך אגב, אז הוא טוען שיש עוד 1.5 מיליון יהודים ששייכים לקטגוריה הזאת, מכיוון שבאמריקה אתה לא נרשם כיהודי, אתה צריך פשוט להזדהות כיהודי, ואז לדעתנו גדר המחלוקת נובעת משאלת ההזדהות.
וזה ההבדל בין אם הם הכי גדולים או אנחנו הכי גדולים?
לא בהכרח, כי אני חושב שמדובר בשתי קהילות ענק, כלומר העולם היהודי השתנה, מעולם מפוזר מאוד שהיו לך מיליונים בחבר העמים וכו וכו, הוא היום בעצם, אני אגיד לצורך העניין, זה נשמע גם הכי ככה צבעוני, הייתי אומר 6 מיליון יהודים בארץ הקודש, 6 מיליון יהודים בצפון אמריקה, ועוד כ3 פזורים ברחבי העולם, ועוד הרבה מאוד שהם זכאי חוק השבות, שזה קצת יותר מורכב, שזה עד כדי כך שהסבא היה יהודי, אבל כרגע זה
אלה המספרים.
נגיד 6 מיליון לצורך העניין.
אז איך הם מאורגנים?
אגב, בקושי 1% ומשהו, כלומר 1.8%
מהאוכלוסייה האמריקאית.
מהאוכלוסייה האמריקאית, ותראו כמה השפעה ומעמד יש לקהילה הנפלאה הזאת.
אז מיד נדבר על זה, בוא ננסה להבין קודם איך הם בנויים, איך מתנהלים החיים היהודיים בארצות הברית.
אז זהו, אז זה הממסד, אוקיי? לצורך העניין ניקח כרגע את הממסד, אחר כך נדבר על מי מזוהה עם הממסד. הממסד היהודי האמריקאי מבוסס על מה שנקרא פדרציות. מונח לא מוכר כאן, פדרציה זה בעצם לקחת...
וגם לא בדיוק מזמין.
כן, זה נשמע כמו ההסתדרות, שמות כאלה.
לא בדיוק מתחשק לי להצטרף לפדרציה.
אבל זה נוסד במאה ה-19, זה אומר כך, יש קהילות, דהיינו בתי כנסת, מעליהן בעצם בכל יישוב גדול יש פדרציה. לדוגמה, יש פדרציה, Jewish Federation of New York. זה ארגון ענק, ענק, תקציבו 300 מיליון דולר, והוא חולש על כל המרכזים הקהילתיים, בתי הספר, המכונים והישיבות וכו וכו וכו, ומספק את שירותים לקהילות הללו, ואם הם צריכים תמיכה בפרויקטים, ואם עזרה לזקן ולחלש, וסיוע לנזקקים,
וחברות
קדישה.
וכל מי שהוא יהודי ורוצה מצטרף אליהם, בלי קשר לדעות פוליטיות,
נכון,
או לאופי הדתי שלו.
לגמרי, בכל הפדרציות, כל הזרמים נמצאים. דווקא הדבר המעניין שהעולם החרדי שמאוד התחזק בשנים האחרונות בארצות הברית, הוא לא היה חלק מהפדרציות, הוא היה מאורגן בתוך עצמו. לאט לאט אתה רואה יותר חרדים ודתיים בתוך המבנה הפדרטיבי.
שכמה פדרציות
כאלה יש לנו? שהוא כולל את כל בתי הכנסת של כל הזרמים. בעיקר זה מבוסס על בתי כנסת. לדוגמה, בוא נזכור רגע אירוע שחרות בתודעה הישראלית. אז זה כמובן האסון בפיטסבורג, בדיוק לפני שנה. מוצאי שמחת תורה, חג שני, כי בגלויות יש עוד יום אחד נוסף. אנחנו מדברים על אדם בשם רוברט באוורס, בן 47, white supremacist, דהיינו פשיסט גזעני לבן מתנשא, כמו שקוראים לזה, שנכנס לבית הכנסת בזמן תפילת היזכור, וצעק, הרגו את כל היהודים, kill all the Jews, ורצח 11 בני אדם תמימים, חפים מפשע. זה אירוע שהזעזע את ארצות הברית לשנים. אז בפיטסבורג, מי שלקח פיקוד על כל האירוע, למרות שבית הכנסת היה עץ חיים, בית כנסת קונסרבטיבי היסטורי, הפדרציה של פיטסבורג בראשות ג'ף פינקלסטין, שהדליק משואה ביום העצמאות של מדינת ישראל, היא זאת שלקחה פיקוד על הכל. על ההתארגנות, על הביטחון, על הלוויות, על הכל. וארגנה את הכל מטעם הקהילה היהודית והקהילות האחרות, המוסלמים, הפוליטיקאים, כולם באו לפדרציה. במיוחד צריך לזכור שבאמריקה, שבה מאות בשנים יהודים חיים, מאוד מוצלחים ומבוססים בעולם החדש של היבשת החדשה, כמו שהם קראו לה, לעולם לא נרצחו יהודים על יהדותם. הם נשדדו, הם נפגעו, נרצחו על סיבות אחרות, אף אחד לא נרצח כי הוא יהודי.
אז רגע, בוא נחזור רגע.
פעם ראשונה זה בעידן שלנו, זה מראה לך עד כמה המצב מורכב מאוד.
אז מיד נדבר על זה, אז אנחנו מדברים על מאות פדרציות כאלה.
נכון, אנחנו מדברים. נניתו
300-350.
יש מאות פדרציות קטנות וגדולות, בגדול הפדרציות המתפקדות כ-150 פדרציות, אחר כך יש עוד מאות מרכזים קהילתיים, מה שנקרא JCC, שהפדרציות תומכות בהם, יש כ-3,500 בתי כנסת בארצות הברית. דהיינו, החיים היהודיים עשירים ביותר. אני מקבל כל יום ספר בדואר מאיזושהי דמות הלכתית, או אקדמית, או גדעות, שקשורה לקהילה היהודית בארצות הברית במגוון דעות.
אותן פדרציות מאוגדות בפדרציית על?
כן, יש... אז הן בדיוק, יפה מאוד, הן כפופות לגוף על, גוף גג, שנקרא Jewish Federations of North America, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, זה כולל גם את קנדה. הארגון הזה הוא בעצם מייצג את העולם היהודי האמריקאי כלפי השלטונות, כלפי הבית הלבן, כלפי המערכת הפוליטית, וכמובן כלפי מדינת ישראל, דרך הסוכנות היהודית. הם שותפים בסוכנות היהודית, הם מחזיקים 30% מההחזקות בסוכנות היהודית, וכך יש לפדריישנס את הקול שלהם בתוך העולם, בשולחן היהודי הגלובלי.
אז צריך... למה צריך לדוגמה את השדולות הכל כך מפורסמות, את איפאק ואחרי זה...
איפאק זה זאת שדולה, קודם כל החיים היהודים באמריקה הם לגמרי מבוזרים.
אתה אומר, זה כמו שאני אשאל במדינת ישראל, למה צריך גם את הסוכנות וגם את המשרד לענייני תפוצות. זה גדול, יש מקום להרבה פעילות.
וזה גם דברים שהתפתחו באבולוציה. הייתי אומר שיהדות ארצות הברית תפסה תאוצה אדירה לאחר מלחמת העולם השנייה וכינון מדינת ישראל, ויש דברים שנשארו מהעבר, אבל בגדול, על פי הדין האמריקאי, אם אתה רוצה לייצג אינטרס של גורם זר, כמו מדינה זרה, אתה חייב להקים שדולה, ולכן היה זה הדוד שלי, אבא אבן, שר החוץ המיתולוגי של מדינת ישראל, שכשהיה שגריר, הוא קונן בין היתר עם יהדות ארצות הברית את השדולה שנקראת איפאק, ואותה שדולה היא מקדמת רק את האינטרסים של ממשלת ישראל. היא לא מתעסקת בשום דבר אחר, לא בחינוך, ולא
הפכה...
בזהות, ולא שום דבר אחר.
וצריך להבין שהיא הפכה למודל עולמי, לאיך קהילה קטנה יכולה להשפיע הרבה באמצעות
למשל, יש ארגון שנקרא אלנט, שקם על בסיס המודל הזה כדי להשפיע על המערכת האירופאית. וגופים אחרים באים מייצגים את הקול הישראלי בזירה הרלוונטית הפוליטית.
מה הופך אותם לכל כך אפקטיביים זה שיש להם הרבה כסף שהקהילה הזאת עשירה?
זה מודל אחר, צריך להבין. הקהילה היהודית בארצות הברית, אגב שיש בה כ-10% אנשים עניים, שזה לא מעט אנשים, זה כמעט 600 אלף, אפילו יותר. בגדול, בכל עיר ועיר, אתה תמצא קהילה יהודית מבוססת, שהיהודים אנשים מאוד מצליחים ומעורבים. וכשהם מאוד מצליחים ומעורבים, הם גם מעורבים בפוליטיקה המקומית באהבת ישראל. פשוט כך. ובעצם עשרות בשנים פוליטיקאים שצמחו והתפתחו בתוך מערכות כאלה, באו קודם כל הקהילה היהודית ועברו מין להבנה, הכרה של הסוגיות הישראליות באמצעות סניף איפאק המקומי או הפדרציה. וכך יש אינטראקציה שלמה. אתה רואה את המערכת הפוליטית האמריקאית.
הם משקיעים בהם,
מאוד,
תקציבים.
מאוד, מאוד תלויה בגלל הצורך לגייס כספים. על פי דין, ואז יש סופר פאקס ופאקס, לא ניכנס לכל זה, זו מערכת מאוד מאוד מפותחת. צריך לומר שבשנים האחרונות כל המערכת הזאת מאותגרת מאוד על ידי קולות שהם שוברים את השורה, שהם מתבססים על סוג אחר של תורמים, או שאזור הבחירה היהודים לא מצליחים להשפיע, או אוהבי ישראל כשלעצמם, ולעיתים גם הרבה יהודים שהם נמצאים בצד השמאלי של המפה, מתחברים לקוחות שמותחים ביקורת על ישראל, וכך גם מותחים ביקורת על איפאק. מכאן גם התפתח ג'יי סטריט כארגון נתחרה קטן הרבה יותר, שמביא את הקול של הצד השמאלי יוני של המפה הפוליטית שדורש חזון שתי המדינות. מה שכן, ג'יי סטריט, הדבר הפרדוקסלי המרתק, שבגלל ההתפתחויות של השנים האחרונות, ג'יי סטריט, הוא הפך להיות במובן מסוים גם גורם מרכזי יותר, כי יש כבר כוחות הרבה יותר עוינים לישראל, קיצוניים, והייתי אומר גם שונאי ישראל של יהודים בכל מיני מקומות, והם תוקפים את ג'יי סטריט, אתם לא מספיק קיצוניים. אבל זה דברים מאוד מורכבים. אתה רואה את זה בפוליטיקה של המפלגה הדמוקרטית האמריקאית, ורבותיי, אנחנו נכנסים לשנה קשה מאוד של הפוליטיקה האמריקאית, שאנחנו נכנסים בעצמנו לתוך כל הרעש, רחש בחש הזה, כי כל מועמד במפלגה הדמוקרטית שרוצה אחיזה בשמאל המפלגתי, שהוא לפחות 30%, אז הוא מפנה איזושהי נימת ביקורת על ישראל, וזה מייצר דיסוננס מול הרוב השקט בפוליטיקה האמריקאית, שמאוד תומך בישראל.
כן, וגם הרבה שנים איפאק ככה הייתה לבד על הזירה, והייתה בכלל לא אופוזיציונית.
וכמובן צריך לזכור גם את העובדה שלתוך המתח הפוליטי האמריקאי סביב דונלד טראמפ, שמזוהה מאוד עם ישראל ועם נתניהו, נכנסת כל הסוגיה המורכבת הזאת של האם אתה בעדנו או נגדנו, והאם אנחנו בעד מדינת ישראל או נגדה בגלל זה.
אז רק לפני שככה נצלול ממש לתוך הקהילה והתפיסות שלה וכדומה, נבין שמדובר בשני ארגונים שאיך היית מגדיר אותם, אם היית צריך להמשיל אותם, נגיד לשני גופים שפועלים בארץ, הם פועלים ביחד, הם פועלים אחד נגד השני, הם איפאק וג'יי סטריט, שזה שתי השדולות המרכזיות.
הם לא בהכרח פועלים אחד נגד השני, זה בגדלים שונים, בהיקפים שונים, אבל הם רצים במקביל. רצים במקביל, בתקופה מסוימת היה יותר מתח, היום יש הבנה עמוקה בכל הגופים שצריך לתת תשומת לב לזירה הדמוקרטית, כיוון שהיא מרגישה נטושה, כיוון שהיא החיבוק החזק נורא בין טראמפ לנתניהו, לטוב ולרע, כלומר יש לזה, היו לזה ויש לזה גם יתרונות עצומים וגם חסרונות ברמה הפוליטית, מחייב לתחזק את הקשרים העמוקים עם הדמוקרטים. לדוגמה, איפאק הביאו משלחת של 54 חברי קונגרס דמוקרטים לארץ, בראשות מנהיג הרוב סטני הויר, לירושלים, והיה ביקור סופר מוצלח, שנחשב אמירה מאוד משמעותית, דאקה ששבועיים אחר כך ישראל קיבלה את העמדה שהגיעה מוושינגטון, לא לאפשר לשתי חברות הקונגרס להיכנס לארץ, וזה יצר שוב מחאה ומתח סביב הסוגיה הישראלית במפלגה הדמוקרטית.
אז עוד לפני שנבין קצת יותר באמת מי זאת הקהילה הזו, במה היא מאמינה מבחינת התפיסות הפוליטיות והדתיות שלה, פנינו לסיוון רב מאיר, ככה אומרים אורח לרגע רואה כל פגע, אז סיוון ובני משפחתה שם חודש ימים, נסו בשליחות תנועת המזרחי, ופניתי אליה לשאול איך היא מזהה בזמן הקצר יחסית שהיא נמצאת שם את הקושי המרכזי אל מול יהדות ארצות הברית, מה היא רואה היום שהיא לא ראתה רק לפני כמה שבועות שהיא הייתה בארץ, וזו הייתה בעיניה התובנה המרכזית על יהדות ארצות הברית.
שלום יורה סוכנות הרצוג, שלום דפנה יקרה, זאת סיוון רב מאיר מארצות הברית. אנחנו כאן השנה בשליחות תנועת המזרחי העולמי, מודים אגב ועל הביקור המקסים אצלך בלשכה, זוכרים את העצות הטובות שקיבלנו בביקור שם בסוכנות ממש לפני הטיסה. אני כן רוצה לאתגר טיפה את הדרך בה אנחנו בתקשורת הישראלית מציגים את המשבר. הכי קל ללכת לדוברים מסודרים ולהגיד שהיהדות הליברלית מתרחקת. בהחלט ייתכן שזה נכון, אני לא מומחית, אנחנו כאן רק חודש. אני רק רוצה להעיר, נדמה לי שהמשבר, אם כבר מדברים על משבר, הוא לא רק משבר של האם הם ימשיכו לתרום לנו. המשבר העמוק יותר הוא משבר של זהות, של התבוללות, של ניכור, של חוסר ידע. אי אפשר להאשים את ממשלת ישראל אשמה בהכל. יש פה קהילה אולי המצליחה ביותר ולכן גם הנעלמת ביותר, שמצבה הוא נפלא ומצבה הוא גם לכן נורא. וזה המשבר האמיתי. אחוז הקטן של יהודים פה שנשלחים לבית ספר יהודי כלשהו, העובדה שרוב היהודים כאן הם unaffiliated, הם לא בשום זרם. אין להם דובר, אין להם PR, אין להם press conference, ומשבר כזה הוא פחות מיוחצן, ואולי יותר מורכב לעסוק בו, הכי קל להאשים את עצמנו, בעיניי נדמה לי, ואני אומרת את זה בזהירות, אנחנו פה באמת תקופה קצרה, נדמה לי שזה המשבר המשמעותי יותר, ופה דרוש טיפול עומק של משמעות, של זהות, של לימוד, של חיבור, והכי קל להאשים אותנו בזה, אבל התמונה היא כאן יותר גדולה, והתוצאה לא צריכה להיות שהם ישלחו לנו כסף, אלא שכולנו נהיה מחוברים סביב סיפור משותף.
אז עוד לפני שנדבר על היהדות המזוהה, הרפורמית, הקונסרבטיבית, האורתודוקסית וכדומה, חלק גדול מהיהדות היא לא אף אחד מהם.
נכון, בערך 70%, זה מספר דמיוני, שהוא לא, מה זה אנפילית? זה גם קצת מתעתע. זה אנשים שלא באים ונרשמים לפעילות שוטפת בקהילה, בבית הכנסת או בבתי הספר או בגני הילדים או כלום, Sunday schools. זה לא אומר שהם לא באים ביום כיפור פעם בשנה או עושים איזושהי חתונה. אבל צריך להבין, זה, יש פה שני תהליכים או שלושה שמאפילים על עתיד הקהילה היהודית ולאן היא הולכת. אחד, נישואים בין בני זוג מדתות שונות. אז זה הולך ככה, 30% הם דתיים. תורידי מה-70% הנותרים עוד שליש, ואז 70% מ-70%, זה בערך 50%.
שמתחתנים אם לא יהודים.
נכון, וזה, תחשבו על האתגר הלאומי האדיר, זה אתגר בהיקף לאומי, במקום לחלק ציונים, הרי בארץ מחלקים ציונים, גם אני לקיתי בכך בהתחלה, אמרתי, תראו, זה מגפה וזה התבוללות, הרי זה התבוללות על פי ההלכה, זה התבוללות על פי תפיסה של זוגות מעורבים, אבל מבחינה אמריקאית הם לא רואים בזה התבוללות, הם אומרים, תקשיב, זאת עובדה, קודם כל, ועכשיו יש בפניך שתי אפשרויות, או תדחוק את כולם החוצה, או תפתח את השערים לכל אותם זוגות מעורבים שרוצים להיכנס לקהילה דווקא להיות חלק מהעם היהודי, אותם, אותו בן זוג או בת זוג לא יהודיה רוצה להיות חלק מהעם היהודי. אנחנו זוכרים לדוגמה את החתונה של צ'לסי קלינטון עם מרק מצווינסקי, כלומר משפחה יהודית עם הילדים של, עם הבת של קלינטון. זה דוגמה לזוג מעורב ששם עשו את הטקס כומר ורב. עכשיו, המשמעות של כל זה, זה
רגע, לחשוב... אז מה קורה היום עם הזוגות האלה?
אז אני אסביר, יש שני תרחישים. יש תרחיש שאומר, אבי אומר, עוד שני דורות, 16% מיהודות ארצות הברית הלא דתית, זה יהיה המספר שלה. שזה אומר בעצם קהילה דתית פלוס קצת אחרת. אפשרות שנייה, כי האנושות פועלת לפי כל מיני תרחישים שמשנים מצב. זה לבוא ולהחליט, אוקיי, אנחנו עכשיו משקיעים בכל מאודנו בציבור הזה, וגם בציבור שחלק, הערי שלו הוא unaffiliated, כלומר הם מתחתנים, כי הם בכלל, זה לא מדבר עליהם, אז הם לא מעורבים ולא מזוהים ולא כלום, ומשקיעים בהם את תשומת ליבנו כדי להפוך אותם לציונים מעורבים, לאוהבי ישראל, להבין את התהליך.
אבל אני עדיין שואלת מה המצב היום. לדוגמה היום, בחורה יהודיה למדה איתי בכיתה, בדיוק ככה הסתכלתי קצת בפייסבוק לראות מה קרה עם בני הכיתה שלי. לדוגמה, בחורה מהכיתה שלי שהתחתנה עם בחור נוצרי, או להפך, היום מה הסטטוס שלו? מה הוא יכול, איך אפשר להכיר בו?
אז הסטטוס הוא כזה.
אם הם עולים לארץ, רק יש לזה משמעות.
אז זה בעצם כמו הסיפור של העולים מחבר העמים. הם מקרים, הרבה מקרים שבהם נתקלנו, הם בוודאי מקבלים את חוק השבות כי אחד מבני הזוג הוא יהודי.
אז הם יכולים לעלות לישראל.
הם יכולים לעלות לישראל. הם יכולים גם, הם הופכים להיות אזרחים לכל דבר ועניין, כי הם זכאי חוק השבות. אבל הם לא יכולים להינשא או להתגרש ברבנות, גם לא הילדים שלהם. ויש לזה משמעות שמחייבת התייחסות אסטרטגית ברמת על לאומית. לך אני לא צריך להגיד, עד כמה המערכת הפוליטית לא משקיעה מחשבה אסטרטגית לאן הולכים? באמת, לאן הולכים? מה אנחנו עושים? אנחנו בתוכניות שלנו, וגם גורמים אחרים, משקיעים המון בלהגיע לאימהות, להגיע לילדים, להשקיע אפילו בזוגות כאלה. יש תוכנית שנקראת, שהפדרציות מממנות, שנקראת Honeymoon Israel, לא פחות, שמביאים זוגות מעורבים לירח דבש בארץ, להכיר את המורשת של אותו בן זוג יהודי, ולחשוף בפניהם את הצורך, ואולי גם אתגר להצטרף, להתגייר למשל. עכשיו זה תהליך, כי אם הם מתגיירים בגיור רפורמי או קונסרבטיבי, לא מוכר בארץ, זה כן מוכר לצורכי חוק השבות, ולכן שוב ושוב ושוב, אם לא יגיע הרגע שהצמרת הישראלית תתמודד מול אתגר עצום, יחד עם עוד כמה אתגרים כאלה של העם היהודי, אנחנו נראה המשך התרחקות ודימום וכולי של הקהילה הכי, הכי חשובה בעולם, לא רק מבחינת הכוח האסטרטגי שלה, אלא בגלל שהיא חלק מאמנו וצריך לדאוג לה.
ואני חושבת שמה שככה היה די מדהים לראות בתחקיר שעשינו לקראת הפרק הזה, זה שפה בארץ, אתה יודע, יש את הסכסוך ויש סוגיות דת ומדינה, ויש ככה הרבה נושאים שמעסיקים אותנו, ואנחנו חושבים שהם גם מאוד מעסיקים את האמריקאים, אבל הנושא שהכי מעסיק את האמריקאים זה באמת העניין הזה, מי הוא יהודי? זאת אומרת, זה מה שמעניין אותם מבחינתם. נכון. כל פרסום על הדבר הזה, כל הצעת חוק שיכולה לעלות
הכותל,
בעניין הזה.
כי סיפור הכותל, אני רוצה לומר משהו, גם לעשות הבחנה. יש מעבר לזרם האורתודוקסי הדתי, שגם הוא מורכב מכל מיני סוגים, כמו בארץ. בארץ רוב הציבור חילוני, אבל השליטה בעניינים הדתיים היא אורתודוקסית. בארצות הברית רוב הציבור הוא רפורמי וקונסרבטיבי, ולכל אחד הזכות ואין שליטה לאף אחד.
רפורמי בהקבלה שטחית זה חילוני? איך היית מגדיר אותם?
לא, רפורמי זה זרם ביהדות שהתחיל כמובן ברפורמה שחלה ביהדות גרמניה, בעיקר במאה ה-18 וה-19.
שהיא הגדולה ביותר, היא בערך 70% מהיהדות ארצות הברית.
היא מאוד חזקה ומאוד משמעותית. והרבה מאוד מהם הגיעו לארצות הברית ופיתחו את זה בארצות הברית, כיוון שבאותה עת יהודים הולצו לעבוד בשבת בארצות הברית, כדי למחייתם עד שהתחילו חוקי העבודה המודרניים. אבל להבדיל מהרפורמה בגרמניה, התנועה הזאת עברה תהליכים אדירים, והיא היום ציונית מאוד, ועשירה בתוכן יהודי. יש לה אוניברסיטה שנקראת Hebrew Union College, שיש להם קמפוס גדול מאוד בארץ, והרבנים לומדים תיאולוגיה לעומק. ואני רק אומר לכולם, תקראו את החומרים ותראו הרבה מאוד אהבת ישראל, הרבה שאיבה מהמקורות, ויש לא מעט מקרים שהם מפנים למקורות ההלכתיים, שאתה לא היית כמעט מבחין בין לבין, למעט בהחלטות שלהם שהם מקבלים. כמו לדוגמה, בשני נושאים מהותיים, נישואי תערובת, וגם כיבוד היהדות על פי האבא ולא רק על פי האמא. שני נושאים שבעצם גורמים לפער בין הרפורמים לשאר הזרמים. הקונסרבטיבי הוא הזרם השני בגודלו, שהוא בעצם במרכז, הוא לא מקיים נישואי תערובת, הוא זרם מאוד חזק מבחינה הלכתית, הוא פשוט יותר מתון, כי נשים יכולות לקיים ברבנות.
כמה הם הקונסרבטיביים?
בערך כמיליון, והם הולכים ונחלשים במובן מסוים, בגלל שהם במרכז, אנשים בוחרים ללכת לתנועה הרפורמית, שהיא כמה מיליונים. הליבה שלו זה מבחינה הלכתית, זה ה-Jewish Theological Seminary, יש עוד מסודות, ויש להם מועצת רבנים, בדיוק כמו הרפורמים.
שמה ההבדלים ביניהם?
ושם הדיאלוג ביניהם הם מאוד מחוברים, בגלל שיש חפיפה בסוגיה של בעיקר השתתפות מלאה של נשים בכל תהליכי העבודה ההלכתית והדתית. לדוגמה, הנריאטה סולד המיתולוגית, מייסדת הדסה, היא האישה הראשונה שהייתה בוגרת רבנות, הוסמכה לרבנות ב-Jewish Theological Seminary. אז הם שניהם נחשבים הפרוגרסיביים.
אז בתוך הפרוגרסיביים יש לנו שני זרמים, הרפורמי והקונסרבטיבי.
וזרם קטן שנקרא Reconstructionist, שהוא לא גדול, אבל יש לו קהילות ברחבי ארצות הברית.
אז הם הגדולים.
ויש את הזרמים האורתודוקסיים, כאשר שם יש התגברות משמעותית, כמו בכל המקום בעולם, של הקבוצה החרדית, היא כ-15% היום. מכלל יהדות ארצות הברית, היא בעלת משמעות, היא גדלה מאוד, ובעלת השפעה פוליטית מאוד גדולה ומוכרת. ומודרן אורתודוקס, כלומר יש ציונות דתית, ויש מודרן אורתודוקס, שזה דתי, אבל מאוד מודרני, מוכר לנו בארץ, כמו הרבה קהילות ישראליות כאלה.
אבל ההבדל הגדול בין ה-70% שהם יותר הרפורמיים לבין האורתודוקסים, זה בעיקר בסוגיה הזאת של הנישואי תערובת.
של מי הוא
אלה
יהודי.
מאפשרים ואלה וחלק. מתנגדים.
ומי הוא יהודי, בדיוק. אני אתן לך דוגמה. ישבתי עם רבה רפורמית סופר חשובה, שהגיעו אליה בן של אישיות מאוד ידועה בעולם התרבות האמריקאי, שהוא יהודי, אבל ההורים החליטו שהם רוצים, הם חברי הקהילה שלה, בית כנסת רפורמי סופר מוכר, אבל הם החליטו שרוצים שהברית מילה של הילד שלהם יהיה דתית לחלוטין, לזהות יהודית מלאה. אז מה הם עשו כדי לעבור את הברית ואת ההטבלה של הילד, לצורך העניין, כי האמא היא לא הייתה יהודיה? הם עשו הטבלה שהם הביאו בית דין רפורמי וקונסרבטיבי מצד אחד 3 רבנים, ובית דין אורתודוקסי מצד שני 3 רבנים, ו6 רבנים השכיחו על התינוק הקטן, והבטיחו את יהדותו על סמך כל הזרמים. מה שאומר שבארצות הברית, שאתה נכנס למשל לוועידת איפאק, זה תמיד מדהים אותי, 1,200 רבנים, אתה לא יודע להבחין בין כיפה לכיפה, אהבה, אחווה ושלום ורעות, ואהבת ישראל גדולה. וכשאני בא לבית כנסת מכל זרם, ודגל ישראל מונח במרכז, והתפילה לשלום המדינה שהסבא שלי הרב הרצוג כתב אותה, ונאמרת כל שנה בבתי כנסת, ואתה לא יודע מי הזרם שאומר אותה, אבל כולם מתפללים לטובת מדינת ישראל, צריך להבין את העוצמה האדירה, ולא לחלק ציונים. ואני לכן הולך גם לרבנים הכי מחמירים בארץ, ואומר להם, קודם כל תדאגו לאהבת ישראל, אתם מעדיפים זיקה ליהדות. ובאמת, בארבע עיניים, אנשים הרבה יותר מוכנים לשמוע.
בוא נצלול רגע למעמקי השאלה האחרונה. הרי הטענה הגדולה היא שהמשבר בין יהדות ארצות הברית, בעיקר הליברלית, הוא משבר אדיר בגלל ההתנהלות של ממשלת ישראל סביב מתווה הכותל שאושר ובוטל וכדומה. אנחנו זוכרים את הסיפור מהכנסת הקודמת, ובגלל החלטות נוספות שבעצם לוקחות את הקהילה הזו, שחלקים ממנה ממילא בתהליך התרחקות, ומרחיקים אותם עוד יותר, גורמים להם להרגיש שאתם לא חלק.
אז מה שקרה הוא שבדורות קודמים, כמובן המנהיגות הלאומית הישראלית ישבה עם כל מנהיגי הזרמים למיניהם, וגם יושבת היום. הרי אבא הלל סילבר, הידוע שהביא את תמיכתו של טרומן במדינת ישראל, ועוד רבים מדומיו, היו רפורמים. אבל מה שקרה הוא שהייתה ציפייה שזה ילך ויתקדם וישתפר, ותהיה בסוף הכרה שווה של כל הזרמים ביהדות בארץ, או לפחות שיהיה שיח מכבד. הבעיה היא שהממסד האורתודוקסי בישראל לא מוכן באופן גלוי לקדם פגישות ושיחות ודיאלוג עם אחיהם ואחיותיהם לגבי הסוגיות האלה. קצת לשמוע, קצת להכיר, קצת להבין יותר, ולראות בעצם שכולם שואבים אותו מעיין. ואז מה שקורה זה שלאחר שגובש מתווה הכותל, שמבוסס על הסדר שאני הבאתי כמזכיר הממשלה בשנת 2000, בעצם הממשלה נתנה ציפייה אדירה לשוויון, בעצם זה שיש כותל, היא אלטרנטיבי, וכשהיא ביטלה את זה, זה נתפס כסתירת לחי מטורפת בכל קהילה וקהילה, כמה רב שכל השנים הרצה בעד מדינת ישראל, באהבה עצומה ופשוט בכה, או גינה, או היה במבוכה, וזה קרה קרע נורא בתוך הקהילות עצמם, כולל אגב האורתודוקסיות, כי הם שומעים מאחיהם מהזרמים האחרים. וזה יצר בוקה ומבולקה והרבה אי-הבנה. ויקח הרבה זמן, התהליכים הם איטיים להביא בחזרה לדיאלוג יותר פתוח. גם סוגיית הגיור, גם סוגיות אחרות, הן נורא נפיצות. אני שמח שאנחנו בסוכנות לקחנו הרבה מנהיגי ציבור וחברי כנסת לראות את הקהילות האלה, ולפתע כולם מגלים שיש חיים עשירים מאוד יהודיים וציוניים, שהם לא רחוקים מכל קהילה אחרת גם בארץ, ויש על מה לדבר. אז זה בעצם מה שסיוון אומרת בדבריה. היא אומרת, אני מוטרדת מאלה שכף רגלם לא דורכת באף קהילה. באמת יש התרחקות, כי קרה שההורים של הילדים האלה והילדים האלה, זה נראה להם נורא כבד וקשה וכואב, ועוד תוסיף לזה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ושוגיות של זכויות אדם, שהם לא תמיד מבינים, וכל הבלגן הזה, ועוד שנאת ישראל בקמפוסים, וחלק מהם מפחדים פשוט להיות מזוהים ולהיות מעורבים. וזה שבר נוראי שאנחנו משקיעים מאמץ עצום לתקן.
אז עוד לפני שנצלול לפוליטיקה, כי לא נצא פטורים ולא כלום, עוד נקודה חשובה שסיוון נוגעת בה, והיא מתייחסת דווקא לישראלים שירדו לארצות הברית, שהם לדעתה קבוצת הסיכון הגדולה ביותר.
השליחות כאן היא מדהימה, חשוב לי שיהיה בלנס, לא לדבר רק על הבעיות, אבל אתם יודעים, עיתונאים שואלים שאלות, אז הם שואלים על מה שקשה. יש כאן קהילות מדהימות, אנשים מאוד מחויבים, דברים שאני לומדת כאן שאפשר לקחת אלינו. אני בכלל חושבת שאת היחסים אפשר לשנות את המשוואה, לא רק מה אנחנו מלמדים אותם, מה אנחנו לומדים מהם, קהילות עוצמתיות שבונות מנגנונים של חינוך, של קמפים, מחנות קיץ, שהם פשוט מוסדות חינוכיים בחופש הגדול, של קהילה, של חסד. עד כאן רק להגיד מה אפשר ללמוד מהם. ובכל זאת, אני פוגשת פה אין ספור ישראלים יורדים. כמובן שאנחנו כבר לא בעידן של נפולת של נמושות, והיחס המידי שיפוטי, המידי ביקורתי, למרות שכמובן שהיינו מעדיפים שאף אחד לא ירצה לעזוב את ישראל מרצון. אנשים ימצאו בה את יהודם ומקומם ושליחותם. ובכל זאת, אינני יודעת מה המספרים, ודאי שכמה מאות אלפים, יש טוענים שאפילו יותר, של ישראלים נמצאים כאן. והם, שוב, אולי יותר מהיהודים המוגדרים, מתבוללים, נעלמים, הם לא רגילים לשלם לבית כנסת, הם לא רגילים לשלם לבית ספר, כאן זה המינימום לשלם לקהילה, והם לא עושים את זה, כי אנחנו רגילים, ברוך השם, לחינוך חינם, לבית כנסת חינם, אנחנו לא חיים במנגנונים היקרים האלה. הם לא באו לכאן כדי לשלם עשרות אלפי דולרים בשנה על בית ספר, שהוא גם נורא אמריקאי, הוא נורא לא ישראלי, ואחוזי ההתבוללות שלהם, שוב, אין לי נתונים רשמיים, אבל ככה אני מתרשמת, הם מהגבוהים ביותר, יותר מכל האחרים כאן. ובמובן מסוים, הזהות הישראלית מתברר, היא פריחה, היא שבירה, היא לא מקיימת את עצמה אחרי דור או שניים. כמובן שלא מדובר על כולם, פגשתי פה גם הרבה מאוד ישראלים חוברים, מחויבים, מלאי התלהבות, אבל שלוש נקודות, התמונה בעיניי מטרידה, שוב, האם אנחנו לא צריכים לשים את הישראלים כאיזשהו מוקד לעבודה שלנו, של, של, של ישראל, של הסוכנות, של מדינת ישראל, אליהם אחינו ואחיותינו, הרבה יותר קל וכיף וקרוב לדבר איתם בעברית ולחבר אותם בחזרה.
זה כמו המספר שלנו, אז יש הכללות. יש מאות סוגים של יהודים דתיים ומאמינים בישראל. יש כאלה שלא תאמיני שהם דתיים בכלל, והם אולי יותר דתיים מאלה שהם דתיים. לכן, באותו דבר גם בארצות הברית, יש המון ישראלים שנכנסים לפעילות בקהילות, ויש המון ישראלים שמתרחקים וגם נישאים נישואי תערובת. יש מאות אלפי ישראלים, אנחנו מדברים על כמעט 600 אלף או חצי מיליון בארצות הברית, וילדיהם. ולכן, אנחנו החלטנו כהחלטה היסטורית של הסוכנות היהודית, כי הרבה שנים אף אחד לא רצה לגעת בתפוח הלוהט הזה, שאנחנו נשקיע מאמץ בשני דברים. בחיזוק הקשר של המשפחות הללו לישראל, כולל גרעין צבר שאנחנו מביאים, זה ילדיהם שאנחנו מביאים אותם לארץ לשירות צבאי, בדרך הצופים, ובית, ובמיוחד לראות איך משלבים אותם בפדרציות, כי שנים הם לא היו משולבים, ולפתע פתאום בהרבה בתי כנסת, אתה שומע ואתה רואה ישראלים שנכנסים לשם להיות מעורבים יותר.
שלום, אני רן לוי, ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט חדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שמביא לקדמת הבמה מחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק על קרצינומה של תאי בסיס, אחד מסרטני האור הנפוצים ביותר. אבל פה ושם גורמת הקרינה האולטרה סגולה לתקלות חמורות במיוחד. למשל, כשפוטון כזה פוגע בסולם הלולייני של ה-DNA, החומר הגנטי שבגרעין התא, הוא עשוי לשבור אותו. ה-DNA הוא גלגל שיניים קריטי במיוחד במנגנון המורכב של התא. זהו ספר ההוראות, במרכאות, שמכתיב את כל ההתנהלות הכללית של התא החי. גם במקרה הזה, התאים מפעילים מנגנונים מתוחכמים שמזהים נזק ל-DNA ומתקנים אותו, לעתים עד כדי החלפה של פיסות שלמות של DNA, פעולה שאפשר להשוות אותה להחלפת גלגל במכונית תוך כדי נסיעה בכביש הראשי במהירות של 100 קמ"ש. אבל מדי פעם בפעם, אחת מכל אותן אינספור תקלות אקראיות ב-DNA עלולה לגרום לנזק כל כך חמור עד שאי אפשר לתקן אותו. אם יש לנו מזל, התא עצמו או מנגנונים חיצוניים שמפעיל הגוף יזהו את התקלה הקריטית שהתרחשה ויהרגו את התא המדובר לפני שיוכל לגרום לנזק גדול יותר לתאים שסביבו. אבל אם אין לנו מזל, הנזק ב-DNA יכול לגרום לתא לצאת משליטה ולהתחיל להתנהג באופן שמסכן את כל הרקמה סביבו. זהו סרטן. חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, ranlevi.com.
אז מיד נדבר על באמת המשמעות של המשבר הזה ואיך היא משפיעה על כל אחד ואחד מאיתנו, אבל לפני זה קצת פוליטיקה, הרי הם נחתכים אותה קהילה יהודית עצומה, לא רק לפי התפיסות הדתיות שלהם ואיך הם מגדירים את עצמם מבחינה דתית, אלא גם בנושאים הפוליטיים, יש שם רוב דמוקרטי מובהק מול מיעוט רפובליקאי, ואנחנו גם רואים את הקהילה הזו בכל זאת הופכת יותר ויותר עיונית, נאמר אם בארץ מתרחקים מפתרון שתי המדינות, לפי הסקר שהוצאנו לקראת הפודקאסט, אז אנחנו רואים שבקהילה היהודית בארצות הברית קורה בדיוק התהליך ההפוך, הם ככה יותר ויותר חותרים לעבר פתרון מדיני. אם אמרנו שסוגיית הדת והמדינה והגדרת היהדות היא בראש סדר העדיפויות שלהם, עד כמה לדעתך הנושא הפלסטיני מעיב ומקשה על היחסים עם היהודים, ששוב אמרנו היהודים המזוהים, המעורבים, אלה שאכפת להם.
זה מאוד מעניין, כי שנים הקהילה היהודית באמריקה הייתה הרבה יותר שמרנית. אני זוכר שכשרבין בא עם הרעיון של הסכמי אוסלו, הייתה התנגדות עצומה בקרב יהדות ארצות הברית, כי שנים אמרו לה וחינכו אותה והסבירו לה שאין מה לדבר עם ערפאת ועם הפלסטינים. מה שקרה בשנות דור הוא שינוי עצום. במיוחד השפעה של כלי תקשורת כמו CNN או ניו יורק טיימס, שהיו מראים כל הזמן את כל האירועים בעזה ובצוק איתן ובכל מה שקשור לפעילות של המתנחלים וכו' וכו', וזה התחיל לטפטף עמוק למשפחות, כי הקהילה היהודית, כמו שאמרת, היא הרבה יותר ליברלית בבסיסה. היהודי האמריקאי הוא בנוי על תפיסה של זכויות אדם מעל הכל. כלומר, הוא לא מבין מה זה עקרונות הביטחון, למרות ש-9-11 היה צריך להשפיע עליו, הוא לא מבין את זה כשזה בא לישראל. ואני אומר לכולם, תראו, אני יש לי בן ביחידה קרבית, בצנחנים, כשהוא בגיל 20, המקביל שלו, שיכול להיות שהוא בן של חבר שלי, שלמד איתי בניו יורק, הוא הולך לקולג' וההשקפה של כל אחד מהם על החיים היא שונה, על אותו אירוע תהיה שונה לחלוטין, וזה המטרה שלנו, לראות איך אפשר לחבר ואיך אפשר להציג ואיך אפשר ללמד. לכן תוכניות כמו תגלית הן מהפכניות, ומסע שלנו עם מהפכניות, ותוכניות כמו Onward והרבה תוכניות אחרות שמביאות צעירים אמריקאים לחוויה בארץ, להבין על מה מדובר לפני שאתם יוצאים נבוכים בקמפוס.
אז בוא נראה קודם נתונים של סקר שיוצאנו של ג'יי סטריט, אבל בדקנו בסקרים שערכו ארגונים אחרים, הם דומים, ככה שזה מבחינתי לפחות סקר ממצא ואמין, שהשתתפו בו 1,000 יהודים אמריקאים מכל הזרמים. אז שהם נשאלים באמת על עמדות הסכסוך, 54% אומרים שהמדיניות הישראלית בכלל לא משפיעה על הרגשות שלהם, זאת אומרת הרוב המוחלט אדישים למה שקורה, וזו אולי הבעיה הכי קשה. 29% אומרים שהמדיניות הזו גורמת להם ליחס שלילי יותר כלפי ישראל, שוב, מאותם פחות מ-50% שבכלל אכפת להם, ו-17% אומרים שזה דווקא גורם להם לרגש חיובי יותר. אז אנחנו רואים פה תמונה מאוד מאוד מורכבת.
מורכבת, אבל חשוב לומר שני דברים. אחד, שגם אצל אותם צעירים, הם מסתכלים בלא מעט מקרים, ואני נתקל בזה בעצמי, שגם אם יש הרבה מאוד אהדה לישראל וחיבור לישראל, הם מרגישים שהפלסטינים בהרבה מקרים, זה כאילו הסעיר להזזל, הצד החלש, וכשזה עם האנדרדוג, ולכן הנטייה הטבעית של היהודי האמריקאי זה ללכת עם החלש, עם האנדרדוג, עם המקופח. זה תמיד היה כך ותמיד יהיה, זה גם גישה מאוד יהודית. הלא לפרוס רעב לך, לרעב לחמך וכו וכו, אז אותו דבר התפיסה לגבי הפלסטינים, ואני מנסה להסביר את זה גם במסדרונות השלטון בארץ, צריך לנהוג בתבונה בהרבה מקרים כדי להראות מה ישראל גם עושה בהרבה תחומים שקשורים לכך. זה דבר אחד. ודבר שני, יש סוגיות של זכויות אדם, כלומר, פעולות כמו נועל שכן, הגדר ההפרדה, הן לא מובנות בכלל באמריקה, כמו שגם חיבור דת ומדינה זה לא דבר שמוכר באמריקה, ולכן הרבה מאוד מזה מחייב שיח, כשאחד יבין את השני.
זאת אומרת, להרבה יהודים קשה להזדהות עם הצעדים האלה, וזה
נכון,
מרחיק אותם ממדינת ישראל.
אני יכול להגיד לך שאני שולח כל שנה מאות בני נוער ישראלים, שיוצאים וגרים במשפחות יהודיות, במסגרת שנת שירות, ובהרבה מקומות הם גרים במשפחות, והמשפחות מתחילות לשאול אותם, צפו לנו. למה ככה ולמה ככה, ומה עם הכותל, ומה עם הפלסטיני, ומה עם השלום, והחברה הנפלאים האלה בני 17 עוד מעט צבא, או 18, דוחים שני שירות, צריכים להיות השגרירים של ישראל להסביר משהו שכבר הרבה זמן לא הוסבר ליהדות ארצות הברית.
אז אמרנו שיהדות ארצות הברית ברובה אדישה, אבל בחלקה פגועה, גם בסוגיות דת ומדינה, בעיקר בסוגיות האלה, אבל יש גם קבוצה לא מבוטלת, כאמור בערך שליש, שגם מוכזבת מההתנהלות בסוגיות המדיניות, ביטחוניות וכדומה. ושאלה המרכזית היא שאולי ככה ננעל איתה את הפרק, איך זה משפיע עלינו? מה זה אומר כשהקהילה הזאת פוגעה? מה, הם ישקיעו פחות במדינת ישראל? הם יעבדו פחות בשדולות האמריקאיות מול הממשל? למה זה צריך להטריד אותנו?
משלוש סיבות. קודם כל, אני באתי לתפקיד הזה, מה שבער בי. בער בי, כי אני חזרתי אחרי שהפסדתי את רשות מפלגת העבודה בפעם השנייה. ונסעתי עם מיכל לחופש, היינו אצל חברים שלמדתי איתם בארצות הברית. וכל מה שהם דיברו עליו, How do we keep our children Jewish? איך נדאג אחרי עם התהליכים האלה שהעתיד של היהודים, הילדים שלנו שישארו יהודים? ואני חזרתי ארצה והתחלתי לדפוק על דלתות, הלכתי לרבנים, הלכתי למומחים וכו'. והחרדה שלי העמוקה מפילוג היסטורי, שיום אחד יסתכלו עליו ויגידו איזה עם מטורף. בין שני הירושלים ובבל הזה, זה מה שמניע אותי בתפקיד הזה, חד וחלק.
זאת אומרת, אתה אומר, המשמעות של השבר היא לא שנקבל פחות כסף.
זה יצר שני עמים.
נמשיך לקבל כסף, כי מי שפעיל ומעורב ימשיך לתרום.
אנחנו רואים את הכסף.
אנחנו פשוט נרחיק מאיתנו את העם הזה, את החלק הזה של העם שנמצא שם, והוא ילך להתאייד.
אבל זה חלק שהוא חלק מאיתנו, חלק מאמנו, הוא חלק בלתי נפרד מבסיס העוצמה שלנו כאומה. זה כזה, שאתה מסתכל על זה, אתה צריך להיות מאוד מאוד מודאג, וצריך לעשות את כל המאמצים לשנות את הכיוון, לשנות. זה כולל גם הרבה נושאים של חינוך, ונושאים אחרים שאנחנו עוסקים בהם, יחד עם הרבה מאוד גופים, להתמקד. אבל הדילמה היא אדירה, אתה רואה, גם הירידה בכסף, הכסף הוא חשוב לקיים חיים יהודיים, ולהשפיע גם על היכולת של החיים היהודיים האלה להגיע לארץ.
אבל זה לא שהם משקיעים פחות פה בישראל,
תראו, אני מבחין בין השקעות בהייטק וקרנות וכולי, שישראל כמדינת סטארט-אפ מאוד מגרה הרבה מאוד אנשים, ועדה הרבה מאוד יהודים, והיא מקור לגאווה להרבה מאוד בני אדם. אבל הבעיה שלי זה הדור הצעיר. הבעיה שלי שבגלל תהליכים מסוכנים בארצות הברית עצמה, שפוסלים אנשים שמזדהים עם ישראל ועם הציונות בקמפוסים מסוימים, ויש לסוכנות שליחים בקמפוסים שנתקלים בתופעות הרסניות ממש, צעיר יהודי כזה,
זה עבודה של ה-BDS?
בדיוק, מלחמה, זה נקרא עמיתי ישראל, והם פשוט מקיימים פעילויות בקמפוסים יחד עם ההילל המפורסמים, שזה המועדונים היהודיים, חב"ד וגופים אחרים. כשהם, ילד כזה מגיע מבית טוב לקולג', מתרגש כולו, והוא צריך להיכנס להיות חלק מהחברה שמכתיבה בכיתה, ופוסלים אותו בגלל שהוא ציוני או יהודי, ומעבירים החלטות באגודת הסטודנטים להחרים את ישראל, והוא נמצא במבוכה נוראית, והוא מתהפך על עצמו ואומר, לא רוצה לי חלק ונחלה בעם הזה, זה ישפיע לדורות. כי גם ברור לך שעוד דור, האנשים האלה כולם בעלי השפעה במערך החיים של ארצות הברית, שזה ההשפעה על העולם כולו. ואנחנו צריכים להבין, ישראל זה השותפות עם ארצות הברית ועם הקהילה שלה, הוא צורך אסטרטגי כחלק, לא רק מביטחון ישראל, מכל הכלים השלובים של החוסן הישראלי והיהודי.
זאת אומרת, זה לא שמחר בבוקר הם לא יקדמו תוספת תקציבית לביטחון, או יעבדו מול הממשל, זה השפעות ארוכות טווח שצריכות להדאיג אותנו הרבה יותר.
איזה שאלה? כי יכול להיות לך מישהו בבית הלבן, נשיא בבית הלבן שיגיע לשם, והוא בכלל גדל בית הגידול שלו, זה anti-Israel feelings לכל אורך הדרך. או יהודי שיוצא פתאום פשוט נבוך לחלוטין ביהדותו, ורוצה להראות שהוא הכי אנטי שיכול להיות. ויש לנו לא מעט מקרים כאלה כבר.
אז לסיכום, מה הדבר הכי דחוף? כי כמובן יש הרבה פעילויות שאפשר לעשות כדי לשפר את המצב כל פעם קצת, אבל
כל,
מה הדבר הכי דחוף?
זה משולב, זה חוויות בארץ, זה היכרות הארץ, זה לגרות מעורבות יהודית. אנחנו מנסים גם על דבר שנקרא תיקון עולם, שזה מין תפיסה שמוכרת לנו כיהודים, אבל היא נורא חזקה ביהדות ארצות הברית, לתרום לקהילה, לתרום לציבור הנזקק, ודרך שם להביא אותך למעגל יהודי שעושה דברים, ומשם לחבר גם למדינת ישראל.
אבל אלה הארגונים התומכים, מה הממשלה הישראלית צריכה לעשות?
ממשלת ישראל חייבת להיות שותפה שלנו במאמץ, היא גם עשתה כמה דברים דרך משרד לעניין התפוצות, משרד החינוך בשנים האחרונות, אבל אם ישראל לא תבין שכדי למנוע את ההידרדרות הנוראה הזאת, יש להשקיע משאבים ותקציבים וכלים, וליצור שותפויות רחבות יותר, כי לממשלה יש כלים שאין לאף גורם אחר, אנחנו נמצא במצב מסוכן, ועלינו לעשות הכל למנוע אותו.
יצחק בוז'י הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית.
תודה רבה.
תודה רבה.
היה כיף.
אז תודה רבה גם כמובן לצוות שלנו, איתמר סוויס לעורך, מתן בר התחקירה, נתי צנני שמנהל עבורנו יחד עם מתן את פרויקט התמלולים והעריכות, מי שעדיין רוצה להתנדב, אנחנו כאמור מעלים את כל עושים פוליטיקה על הכתב, אנחנו עדיין נשמח לקבל פניות, אפשר דרכי ברשתות החברתיות או בכל דרך אחרת. תודה רבה גם לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ולדני תימור, המנהל עסקי, וכמובן לכם, תמשיכו להפיץ, להאזין ולהגיב. ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.